שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', בעמוד 48, מאמר בעניין חשיבות החברים. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור, ולפני שנתחיל, נודיע לכולם שאיתנו היום כאן תלמידי ה-Learning Center. עכשיו אסף יאמר כמה מילים.
כן, אז אנחנו רוצים לברך באמת את תלמידי ה-Education Center שנמצאים איתנו. אני ומרקוס רואים כאן שנמצאים כבר תלמידים מכל העולם, ממש כל צפון אמריקה, אירופה, מטקסס עד ונצואלה גם, יפן, אירלנד, אינדונזיה, ניו זילנד, ממש מהמון מקומות. אתם כבר שואלים שאלות וככה אומרים שלום אחד לשני, וזה באמת מחמם את הלב לראות. אז נמצאים כאן באמת תלמידים מכל שלבי הלימוד של Education Center ומצטרפים אלינו. אנחנו גם מברכים את כולכם שאתם מצטרפים אלינו, וגם ניתן בוודאי עדיפות לשאלות שלכם. רב לייטמן נשתדל לענות על כמה שאלות שנוכל. אתם יכולים לשאול גם על המאמר שתכף נקרא, ככה אנחנו מתחילים כל שיעור, אבל גם שאלות שבוערות לכם ובא לכם לשאול את הרב. אז אנחנו נתחיל.
הם גם משתתפים איתנו בסדנה אחר כך?
ואנחנו בוודאי שממשיכים בחלק השני של השיעור שלנו לסדנה. הסדנה תהיה על אהבה, בנושא אהבה. אז יש למה לצפות. אנחנו נתחיל.
נו, בהצלחה לכולם. אנחנו איתכם. יחד. נו, נתחיל.
בעניין חשיבות החברים. בעניין חשיבות החברים הנמצאים בתוך החברה, איך להחשיבם? היינו באיזה צורה של חשיבות כל אחד צריך להסתכל על חברו. הנה השכל מחייב, אם הוא מסתכל על חברו שהוא במדרגה יותר נמוכה ממנו, אז הוא רוצה ללמד אותו איך שיתנהג במידות יותר טובות מכפי שיש לו. נמצא שהוא לא יכול להיות חבר שלו, אלא הוא יכול לקבל חברו בתור תלמיד, ולא בתור חבר. ואם הוא רואה חברו עומד במדרגה יותר גבוהה ממנו, ורואה שיש לו מה ללמוד ממנו מידות טובות, אם כן הוא יכול להיות רב שלו ולא חבר שלו. משמע שדווקא בזמן שהוא רואה חברו עומד בדרגה אחת עמו, אז הוא יכול לקבל אותו בתור חבר ולהתחבר עמו. כי חבר משמע ששניהם באותו מצב, וכך מחייב השכל. היינו שיש לשניהם השתוות הדעות, אז הם החליטו שיתחברו, ואז שניהם יפעילו את המטרה הזו ששניהם רוצים להרוויח. בדומה לשני חברים שהם משתווים בדעתם, עושים ביחד איזה עסק, ושהעסק הזה יביא להם רווחים. ואז הסדר ששניהם מרגישים את עצמם, ששניהם יש להם כוחות שווים. מה שאין כן, אם אחד מהם מרגיש שהוא יותר מוכשר מהשני, אז הוא לא רוצה לקבל אותו שיהיו שותפים בשווה, אלא שנכנסים לתוך שותפות העסק לפי אחוזים, דהיינו לפי הכוחות והמעלות שיש לאחד על השני. ואז העסק הוא לשליש ולרביע, ואז לא שייך לומר ששניהם שווים בהעסק. מה שאין כן באהבת חברים, כשחברים מתחברים שתהיה ביניהם אחדות, משמע דווקא ששניהם שווים. זה נקרא אחדות. למשל, אם הם עושים עסק ביחד ואומרים שהרווחים לא יתחלקו שווה בשווה, האם זה נקרא אחדות? אלא ודאי שכל העסק מאהבת חברים צריך להיות שכל הרווחים שיכניסו אהבת חברים צריך להיות שישלטו בנכסי הון שווה בשווה. ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזה ולא זה מזה. כי אם הכל יהיה באהבה וחיבה, באמת ושלום. אבל בספר מתן תורה כותב שם, וזה לשונו, אמנם שני תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי האלף, מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר, כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי. כי רוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. ומענל משמע שעניין אהבת חברים, איש את רעהו יעזורו. משמע שמספיק שכל אחד יחזיק את חברו כמו שהוא עמו במדרגה אחת, אבל מטעם שכל אחד צריך ללמוד מחברו, אז יש עניין של רב ותלמיד. לכן הוא צריך להחשיב את חברו שהוא יותר גדול ממנו. אבל איך אפשר להחשיב את חברו שהוא יותר גדול ממנו, בו בעת שהוא רואה שיש לו מעלות יותר גדולות מחברו? דהיינו שהוא יותר כישרוני, יש לו בטבע מידות יותר טובות. וזה אפשר להבין בשני אופנים. א', הוא הולך עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, שבו בעת שבחר בו לחבר, הוא כבר מסתכל עליו למעלה מהדעת. ב', זהו יותר טבעי, היינו בתוך הדעת, היות שאם הוא החליט לקבל אותו בתור חבר, ועובד עם עצמו לאהוב אותו, הנה מדרך האהבה הוא שלא רואים רק דברים טובים, ודברים רעים, אף על פי שישנו אצל חברו, הוא לא רואה אותם. כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. וזה אנו רואים שאדם יכול לראות חסרונות אצל הילדים של השכן, ועל ילדים של עצמו הוא לא רואה. וכשמדברים על הבנים שלו, איזה חסרונות, תכף הוא מתגבר נגד חברו, ומתחיל להגיד את המעלות שיש להבנים שלו. ונשאלת השאלה, מהי האמת? שיש מעלות לבניו, ומשום זה הוא ברוגז כשמדברים על הבנים שלו? והעניין הוא כך, כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאמת יש בכל אדם מעלות וחסרונות. וכל אחד, היינו הן השכן והן אביו, אומרים אמת. אלא השכן, שהוא לא מתייחס לבנים של השני עם יחס כאב אל בן, היינו שאין לו אותה אהבה להבנים כמו שיש לאביו, לכן כשהוא מסתכל על הבנים של השני, הוא רואה רק החסרונות שיש להבנים, כי מזה הוא יותר נהנה, כי הוא יכול להראות שהוא יותר במעלה מהשני, בזה שהילדים שלו הם יותר טובים, לכן מסתכל רק על החסרונות של השני. וזהו אמת מה שהוא רואה. אבל מה הוא רואה? רק דברים שנהנה מהם. אבל אביו גם כן רואה רק את האמת, אבל הוא מסתכל רק על הדברים הטובים שיש לבנים שלו. אבל הדברים רעים שיש לבנים שלו, את זה הוא לא רואה, משום שאין לו תענוג מזה. לכן הוא אומר אמת, מה שהוא רואה אצל הבנים שלו, כי הוא מסתכל רק על הדברים שיש מזה לקבל הנאה. אם כן, הוא רואה רק מעלות. לכן יוצא, אם יש לו אהבת חברים, ובחינת אהבה, החוק הוא שרוצים לראות דווקא מעלות חברו ולא חסרונות. לכן יוצא, אם הוא רואה איזה חיסרון אצל חברו, סימן הוא לא שהחיסרון הוא אצל חברו, אלא החיסרון הוא אצלו. היינו שהוא פגם באהבת חברים, לכן הוא רואה החסרונות על חברו. אילא זאת, הוא צריך עכשיו לראות לא שחברו יתקן את עצמו, אלא הוא בעצמו לתיקון הוא צריך. יוצא לנו מהנ"ל, לא שהוא צריך לראות שחברו יקבל תיקון על החסרונות, מה שהוא רואה בחברו, אלא הוא בעצמו צריך תיקון במה שפגם באהבת חברים. וכשיתקן את עצמו, אז יראה רק מעלת חברו ולא חסרונו.
קודם כל, בעניין חשיבות החברים צריכים לשאול בשביל מה אנחנו צריכים אותם. לכן ציירתי כאן איזה ציור. אנחנו לומדים שסך הכל בורא ברא רצון אחד, והרצון הזה היה מלא באור, ומה שקרה שהאור בעצמו, בהופעתו בתוך הרצון, הוא ריסק את הרצון להרבה מאוד חלקים. ובמקום האור וכוח החיבור, התהפך כוח החיבור שבתוך הרצון לכוח הפירוט. ושכוח החיבור זה הבורא, האור, התכונת ההשפעה, וכוח הפירוט זה ההפך, שאנחנו נולדים בו ומתקדמים בכוח הפירוט שמתגלה בנו יותר ויותר, עד שכוח הפירוד הזה הוא קטן, אנחנו לא מגלים את עצמנו בהתנגשות עם האור. זה איכשהו סובלים, כי כוח הפירוד מתחיל להיות יותר גדול, יותר מנוגד לאור, כי אנחנו כל הזמן נמצאים באותה מערכת. אז אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו יותר אכזריים, יותר נפגעים מהשני, כל אחד מהזולת, וכן הלאה. וכך אנחנו מתקדמים עד שאנחנו מגלים שאנחנו נמצאים בכוח הפירוט הגדול, אבל דווקא דרך כוח הפירוט זה מזה, אנחנו מתחילים להרגיש הקשר זה לזה, ההכרחי, שכך מתגלה. זה בעצם המשבר הנוכחי, מה שאנחנו מרגישים. וכאן הבעיה, שאנחנו נאלצים להיכנס בחזרה לקשר בינינו. איך עושים זאת? על ידי זה שמשתדלים להתחבר ממה שאפשר. בוודאי שישנה כאן דחייה ובלבול ובכלל חוסר הבנה בזה, עד שאדם מתחיל לשמוע שבכל זאת חוכמת הקבלה היא מתממשת בקשר בינו לאחרים בקבוצה, עוברים שנים, כי החושים שלנו לא רוצים בזה להשתתף, לא לראות את השני, את הזולת, את החבר כחבר, כמזומן לחיבור ממש, שהבורא הביא אותי לקבוצה, שהוא נותן לי כאן אפשרות להתחבר. אני מתחמק בכל מיני צורות, בכל מיני אפשרויות, בורח מזה, נותן לעצמי כן מילה שאני אלך ואתגבר ואתחבר, ושוב זה בורח מזה, וככה זה קורה יותר ויותר ויותר. כך הזמן נמשך, עד שמתחילים לגלות שאין ברירה, על ידי כל מיני פעולות, בכל זאת מתקרבים למאור ומשפיע, ואז מתחילים להרגיש שכן, העבודה שלנו היא בחיבור. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, זה צריכים לעבור דווקא גם מכות בדרך. אבל כשמתחילים לראות, אז רואים שהחבר סך הכל אנחנו גם כמו שלומדים בתלמוד ספירות משבירת הכלים, גם מה שלומדים מחורבן, משבירת האדם, מחטא צדת, גם כן מה שלומדים מחורבן בית המקדש, מכל הדברים האלה אנחנו בסופו של דבר מבינים שצריכים לחזור לחיבור. ובעניין החיבור לכן אנחנו צריכים את הזולת, את הקבוצה, לא כל האנושות, שלא כולם נמצאים בזה, אלא אותה קומץ קטן של נשים שכן מעוניינת כמוני לעשות איזשהו צעדים קדימה לקראת גילוי הבורא. אז מתחילים להבין שאין ברירה, שהוא מתגלה בקשר בינינו, ואז מתחילים איזה צעדים, ובצעדים האלה הוא מסביר בעל הסולם, רבש, שישנם יחסים בינינו כמו רב לתלמיד, כן? מורה לתלמיד ותלמיד למורה, תלוי איך אני מסתכל. פעם אני לומד מהחבר הזה מורה ואני תלמיד, פעם אני יכול ללמד אותו או ככה להתייחס אליו, ואז אני מורה והוא תלמיד. ובאמת כל השינויים האלה הם כל הזמן מתרחשים, אבל העיקר זה שאנחנו מגיעים אחר כך להם מקשביהם, לזה שאנחנו חברים ויכולים להיות ממש שווים, כי בשוויון בינינו אנחנו יכולים להיכנס, אך ורק אז יכולים להיכנס לקשר הנכון. השוויון הזה הוא מגיע כתוצאה מזה שאנחנו כל אחד כלפי השני, פעם כחבר ופעם כמורה. זה לא שאני עכשיו אומר אני אליך ואתה אליי ואנחנו שווים, אין דבר כזה. אנחנו לא יכולים למדוד, כי שוויון היא בכלל לא באה למדידה אצלנו. באגו אין דבר כזה שוויון. באגו תמיד יש רק אני יותר גבוה, אני יותר נמוך מהשני. ושווה לשני אין מדידה, היא נעלמת מההרגשה. ולכן הבורא, נו, מאיפה בעלמה, דווקא מתוך עיקרון השוויון שנמצא ברוחניות. נו, על זה נדבר פעם. אבל מה שלא יהיה, העבודה שלנו היא להגיע למצב שיש סביבי חברים ואני זקוק שהם יהיו, וכמה שיותר קרובים עליי, כמה שאני יותר קרוב אליהם, בסופו של דבר בחיבור בינינו, כמו שציירתי, דווקא בחיבור בינינו מתגלה הבורא. אם אנחנו משתדלים בינינו לעשות קשרים הנכונים, כן? קשרים של השפעה, אז מתגלה בתוך זה כוח ההשפעה שהוא הבורא, לפי חוק השתוות הצורה. כך אנחנו מגיעים למטרת הבריאה. שאלות?
כן, אז כבר יש לנו, כמו שאמרתי, המון שאלות. נתחיל עם מייקל מסנט אלבנס בניו יורק. הוא שואל ככה, האם אפשר להרחיב יותר על הקשר בין שתי נקודות שבלב? מה בדיוק קורה שם שמגלה את הבורא? בין שתי נקודות שבלב, איך קורה גילוי הבורא ביניהם?
שתי נקודות שבלב?
כן. אם יש שתי נקודות שבלב ויש קשר ביניהם, מה שם בקשר הזה גורם לגילוי הבורא?
יש, לב זה נקרא רצון, ויש בתוך הרצון הגשמי, אנחנו אומרים שיש לנו רצונות, שזה אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, כן? אוכל, מין, משפחה, כן? זה אנושי, זה נקרא בהמה, כן? כי זה כמו שלבהמה יש, ואחר כך כסף, כבוד, מושכלות. זה הבהמה וזה אנושי, בוא נגיד ככה, או חברתי. חברתי, הכוונה לא חברה שלנו, אלא חברה אנושית. כן. אז כל זה נקרא ליבו של האדם. ליבו של האדם. וחוץ מזה יש בליבו של האדם הנקודה המיוחדת, כן? אנחנו אומרים שזה כמו איזה מום בלב, ממש, שהיא מושכת את האדם להתעלות למעלה מרצונות האלו למצב יותר גבוה. זה נקרא נקודה שבלב. שתי נקודות אני לא מכיר. אולי הוא רוצה...
בין אחד לשני. בין נקודה אחת שבלב של חבר אחד לנקודה של חבר שני.
שאנחנו מתחברים ככה, כן.
אז הוא שואל מה קורה שם שגורם לגילוי הבורא. למה זה גורם לגילוי הבורא?
הגילוי הבורא הבורא לא מתגלה בכל אחד מהם, כן? זה נקודה של אחד, וזה נקודה של השני, כן? וגם כן, מה שבפנים כאן נמצא, זה הרצון, יצר הרע. משהו בפנים. אם אדם מתעלה מעל הרצון ומתקשר בנקודה שלו שהוא רוצה לצאת כלפי השני והשני רוצה לצאת כלפיו מעל היצר הרע שלו, אז בקצורה כזאת הם מתחברים. אני צריך להתגבר על הרצון שלי, כן? אני צריך לצאת משלי, כן? החוצה, אליך, ואתה צריך גם כן לצאת מעצמך אליי, ואז אנחנו כאילו ממשים כך נקודות שבלב שלנו. כן?
יש שאלה כזאת מסן דיאגו. אני מאוד מופנם, ולא קל לי להתחבר כל העניין הזה של חיבור עם אחרים. אז איך אני יכול לתת את עצמי לאותה אהבה שמדברים עליה פה המקובלים?
אז כנראה שהוא לא צריך. כנראה שזה לא בשבילו.
יש קשר באמת בין להיות מופנם?
אין קשר, כולם כאלו. או שלא יחשוב שזה אצלו זה מיוחד. אין שום דבר מיוחד באף אחד. ועד כמה שהוא נראה שהוא סגור ונמצא שם בפנים, בתוך זה, סך הכל זה האגו שלא דוחף אותו פנימה, מרגיש בזה נוח וטוב. ומתחיל להצדיק את עצמו שהוא מיוחד כזה, ולכן זה כאילו פטור. אין ברירה, חייב גם כן, יצטרך גם כן לתקן את הדברים, את הדחייה שלו מחיבור. אין ברירה, אנחנו חייבים. אני לא חושב שהוא יותר גרוע מכולם. כן.
סקוט מאנגליה שואל ככה, אם החברים, איך אדם יכול להעריך את החבר כגדול ממנו, כשהוא רואה שהמעלות שלו יותר גדולות מזו של, מאלה של חברו?
נכון, ככה תמיד אנחנו רואים. כל פעם שאנחנו מסתכלים על אחרים, אנחנו בכל זאת מחזיקים את עצמנו יותר גבוהים מהם. זה בטוח. אני לא יכול, לא מסוגל, להעריך את השני יותר גדול ממנו, אז בשביל מה אני קיים? למה אני קיים? אני חייב בכל זאת, בכל אחד ואחד ממי שנמצא בשדה ראייה שלי, למצוא איזה פגם שאצלי לא ואצלו כן, ואז בצורה כזאת אני יכול להצדיק את הקיום שלי, אחרת אין לי בשביל מה להתקיים. האגו אף פעם לא משאיר אותנו להיות גרועים מהשני. בתת הכרה באיזשהו מקום אני עושה חשבון שבכל זאת לי יש משהו מה שאין לאחרים. כן.
שואל ככה, שאלה מסן אנטוניו טקסס, האם האהבה שלי כלפי החברים מקדמת אותם לבורא? האם האהבה שלי כלפי החברים מקדמת אותם לבורא?
לא, מקדמת אותנו לבורא, לא אותם. וקודם כל אותי. סך הכל לאדם יש חשבון מעצמו. כל החברים, מה שאני רואה, אני צריך לראות אותם, כי הנציגות הבורא, שכך מייצג את עצמו כלפיי. שאם הוא היה מגולה, אז הייתי מבטל את עצמי בצורה טבעית. בגלל שזה הם, אז אני צריך לבטל את עצמי בהגיעה, בלימוד מהו היצר הרע שלי. וכשאני לומד איך להתגבר על היצר הרע שלי, אז בעצם אני לומד על התכונות הבורא, וכך אני מכיר אותו. כן.
יש פה שאלה עוד בכיוון שאולי תעזור לפרט את זה עוד יותר, מאנגליה שואלים, אם החברים כבר במצבם מתוקן, איך אפשר להתפלל בעצם עבור התיקון שלהם?
אבל אתה רואה אותם במצב המקולקל הרי. אתה לא רואה אותם איך שהם מתוקנים. אם אתה רואה אותם איך שהם מתוקנים, אז גם אתה מתוקן. כן.
מאטלנטה שואלים, האם החסרונות שרואים בחברים נעלמים כשעולים מעל האגו ומתחברים איתם? מתי החסרונות שאנחנו רואים בחברים הופכים למעלות?
במידה שאתה רוכש אהבה, החסרונות שלהם נעלמים והופכים להיות ליתרונות. כי כל הפוסל בממו פוסל.
מפלורידה שואלים, האם גדלות החבר זה נמדד רק ברצון של החבר לרוחניות, ללא קשר לשום מעלות אחרות שלו?
זאת השאלה מורכבת. כי גדלות החבר היא נמדדת במצב שאני נמצא עדיין בגשמיות, ואז אני בודק אותו לפי התכונות הגשמיים שלי, שאני נמצא בגשמיות עדיין, אז אני בודק אותו לפי מה שאני רואה, עד גובה שאני רואה אותו, כך אני בודק, לפי צורה חיצונית, לפי התנהגות הארצית, לפי כל מיני דברים שאני רואה. לכן כל הפוסל במימו פוסל. מה שאם כן, כשאני גודל ונכנס לתכונות רוחניות, אז במידה שאני נכנס לתכונות רוחניות, כל החסרונות של החבר שראיתי קודם, הם הופכות להיות לתכונות שאני אוהב אותם, שאני מצדיק אותם, שאני מכסה בעצמי אותם. ואז נראה לי שחברים הם מלאים יתרונות, הישגים, שהם גדולים, שבאמת הם כגדולי הדור. כך אני משתנה, בהתאם לזה אני רואה אותם אחרת. הכל תלוי באדם המסיק. כן?
שאלה מקולומביה, האם אהבה אמיתית זה בעצם רק אותה אהבת חברים, אהבה שמתרחשת בין החברים?
איזה יש עוד אהבה? בהמית?
יכול להיות, אולי יש עוד אהבה בעולם.
כן, אני אוהב דגים, אני אוהב ילדים, אני אוהב אישה, אני אוהב שמיים, ככה ים, אז זה הכוונה. זה לא נקרא שאני אוהב. זה לא שאני אוהב משהו, אלא אני אוהב ליהנות ממשהו. זה הבדל. אני אוהב תענוג המלובש בים, באישה, בילדים, במאכלים. זה נקרא אהבת דגים בדרך כלל. לדגים אין לך אהבה. זה משהו שנמצא מחוץ לתחום ההרגשה הלבבית. אבל אתה אוהב אותם, אתה אוהב לאכול אותם, כן? זהו, נהנה נגיד מהם. אז אותו דבר, אנחנו צריכים להבין, שבעולם שלנו, מילת אהבה זה אהבת התענוג ממשהו, לכן זה נקרא שאני אוהב את המשהו הזה. אני אוהב צבע אדום, מה יש לי? תנשק אותו, מה זה נקרא לאהוב? אני נהנה מזה שהעין שלי רואה את הצבע האדום. זהו. מה שאם כן, ברוחניות אהבה, זה לא שאני נהנה ממשהו, אלא אני נהנה מהתכונה עצמה הזאת שהיא מלובשת בי. כן.
אם ככה, אז דייב מאורגון שואל, האם אפשר לקבל הגדרה קבלית לאהבה?
אהבה זה אותו, אותה הרגשה או אותו האור שממלא את הכלי שעובד בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אם אני מסוגל להשפיע לזולת, ממש להשפיע, ולא שזאת תהיה קבלה סמויה, אז התענוג שאני מקבל מההשפעה הזאת נקרא אהבה, אור האהבה. כן.
ניקולס מנורווגיה שואל ככה, האם יש נקודה שבה אני מרגיש רווח בלצאת מעצמי כלפי האחרים, או שהניסיון הזה להשפיע יכול לקרות רק כשאדם מרגיש חושך מוחלט?
עוד פעם.
האם יש נקודה שבה אדם מרגיש רווח בלצאת מעצמו?
יש.
שרק
בחושך. אם אני מרגיש צרות גדולות, הצרות האלו אני מרגיש בתוך הרצון לקבל שלי, בתוך האגו, סובל מאוד. אז מה עושה בן אדם? הולך להתאבד. נגיד, מביישים אותי בעיני כל העולם, כולם ממש, אני מרגיש בושה עד כדי כך גדולה שאני חייב לבטל את עצמי. אין לי ברירה. קופץ מהגג, לא יודע מה שעושה מעצמי. רק להפסיק להרגיש את ההרגשה הזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שאין דבר יותר גדול מהפגם ברצון האגואיסטי. כי אז הוא מרגיש את עצמו שלא כדאי לחיות, לא כדאי להתקיים. לכן, אם באים כאלו צרות, בושות, בעיות, הרצון לקבל מוכן להתפטר מעצמו, ומתפטר מעצמו, מהרצונות, מוכן להפסיק להרגיש אותם, רוצה להתעלות מהם, מחפש איך, וזה נקרא דרך היסורים. דרך לא רצויה, כי זה דרך מאוד קשה. אלא במקום זה, אם אנחנו יכולים לפתח בנו יחס רלטיבי לתענוג מההשפעה, אז אנחנו מתקדמים בדרך קצרה, יפה, נוחה. נקרא דרך תורה, דרך האור, דרך הקישנה. זהו? כן? אני רואה שכאן לא רוצים לשאול.
יש עוד, אבל אפשר גם...
לכולנו, כולנו נותנים להם זכות קדימה. בבקשה? נוצביק, לפחות אתה משהו, לא? לא, 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 בסדר, תשאל, אחרת אתה תתבייש בגם, או זה...
לא, זה תן כבוד.
לא, 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 כבוד, בסדר, ניתן לך כבוד, לא? אחר כך, בסדר, או... לא, לא.
טוב, אז ככה, שון מסיאטל, הוא רוצה להבין, אם הבורא הוא שלם ולא חסר לו כלום, אז מה התכלית בכך שהנברא יעשה לו נחת רוח?
כדי שהנברא ישתנה ויהיה בהשתוות הצורה עם הבורא, שהגיע לדרגת הבורא, לסטטוס שלו. זה כל העניין, הבורא מלכתחילה הוא לא חסר. גם כן שהייצב את הבריאה לא מתוך חיסרון. אלא כדי להשפיע. ולכן כל המטרתו להביא את הנברא להשפעה שלמה. השפעה שלמה יכולה להיות רק בזה שלתת לנברא כוח השפעה, אבל שכוח השפעה זה שיהיה בנברא בצורה עצמאית, שהוא ירצה להיות בתכונה הזאת של הבורא. אז הבורא בכל המאורעות האלה מראה לו עד כמה שהכוח ההפוך מההשפעה הוא הפגוע. ואז הנברא רוצה להיות בהשפעה. ברגע שנברא מגיע למידת ההשפעה, שרוצה להשפיע, הוא פותח את עצמו בצורה בלתי מוגבלת לקבל. אז הוא פתוח לקבלה בלתי גבולית ממש. אם הוא רוצה להשפיע, הוא בזה פתח את עצמו, גילה את עצמו, ואז הבורא נותן לו. כאן הוא תופס אותו, וממלא. כן.
ממשיך את זה ג'ון ממישיגן, הוא שואל, מה המשמעות בדיוק של להשפיע נחת רוח לבורא? מה זה אומר?
אנחנו מדברים אך ורק כלפי הנבראים. אני לא יודע הבורא מי הוא, מה הוא. אני יודע רק דבר אחד, מה שאני מרגיש, מי אני, מי הבורא, מי כולם, מה קורה, זה אצלי. כל ההרגשות, כל ההתפעלויות, כל קביעת המצבים, מדידות, הכל זה בי קורה. ולכן אני יכול לדבר רק מתוך הנברא. זה נקרא שאנחנו מדברים מחומר, מרצון לקבל, וצורה מלובשת בחומר, שזה הרצון להשפיע, שמתלבש בתוך הרצון לקבל, לא כוונת ההשפעה. לכן, אם אנחנו מדברים על הבורא, אנחנו גם כן מדברים בו אורא, שזה מה שאנחנו משיגים בתוכנו. ולא על משהו שנמצא מחוצה לנו, על איזשהו מקור הקדום למה שאנחנו. כי המקור ההוא הוא לגמרי לא... הוא לא יכול להיות מגולה אף פעם, כי אין לנו כלים לזה. וכל זאת הכלי שלנו זה הרצון לקבל. לכן רק בתוכו ולפי מידת ההשתוות שלו עם הרצון להשפיע, אנחנו יכולים, מסוגלים, להרגיש את מה זה נקרא, מהי התכונה הזאת שנקראת בורא. זאת אומרת, הבורא ברא את הרצון לקבל כרצה שבתוך הרצון לקבל בצורה כזאת הנברא ישיג אותו, ולא ישיג אותו איך שהוא מחוץ לנברא, שיש ודאי איזה שורש וסיבה שנקראת עצמו, כן, עצמותו, אבל על זה אנחנו לא מדברים, כי הוא לא נתפס בכלים שלנו. כן,
יש שאלות על עניין היגיעה. ג'ק מדרום קרוליינה שואל, מה העבודה, מה נקראת אותה יגיעה שצריך לעשות, וגם ממסצ'וסטס שואלים מה היגיעה הכי חשובה כדי להגיע לאותה אהבת חברים.
הגיעה היא באהבת חברים, זה לא סתם אנחנו מתעסקים באהבת חברים. אנחנו צריכים להבין שאומנם שאנחנו עושים כל מיני פעולות בגוף, חיצוניות, לא מתוך רצון, אלא מתוך כל מיני התחשבות שקרית, זה הכל בכל זאת פועל עלינו. כי העולם שלנו גם כן שקר, שקרי כזה. אז במידה שאנחנו עושים פעולות אפילו גשמיות עם הכוונה לעצמנו, כמו שכתוב במצוות, לא צריכות כוונה, זאת אומרת לא צריכות כוונה נכונה, אנחנו בכל זאת פועלים בזה ש מזמינים עלינו בכל פעם המאור המחזיר למוטף, והוא משנה כבר את הטבע שלנו. זאת אומרת, הבורא ברא את הנברא, רצון, ומילא אותו. אחר כך יצא מתוך הרצון, ועשה תנאי. אם הרצון הזה רוצה אותי, המילוי הזה, האור הזה, אז שיזמין אותי ואני אבוא. ברגע שהוא ירצה אני אביע, ברגע שלא ירצה, אני לא יופיע. מה זה נקרא לרצות אותו? לרצות שתכונת ההשפעה תשרה בנו. וזהו, ואז יוצא שכל המטרה שלנו בהתפתחות, אם אנחנו רוצים בעצמנו להתפתח נכון, זה לרצות אותה תכונת ההשפעה. איך אני ארצה אותה? אני הפוך. אז יש לך קבוצה שאם על ידי קבוצה אתה יכול איכשהו להבין שתכונת ההשפעה זה משהו גדול, משהו כדאי, אפילו כדאי בצורה הגשמית, אז כבר אותה תכונת השפעה מהירה עליך, מגיעה אליך. פשוט ממלא אותך, באיזה מידה קטנה, אבל בכל זאת כבר נמצא. וכך אנחנו משתנים. נו, יש? כן.
אנחנו מדברים על הנושא של אהבה, ומקובלים שצריכים להגיע לדרגת אהבה, אז זה כמו מה שנקרא בני זוג, ושמקובלים מצאים בהשגה, ולא פעם אנחנו שומעים שמקובלים נמצאים, מה זה בשנאה, לא סובלים, אפילו את הבורא לא סובלים. ואומרים, אז איך זה יכול להיות? מקובל,
מה זה,
הוא נמצא בדרגת אהבה, והוא לא סובל את הבורא, כי הוא נמצא בעצבים. אתה סיפרת לנו פעם...
זה לא עצבים, זה שנאה שנאה.
אז בדיוק, אז איך זה יכול להיות שאהבה ושנאה הולך שם ביחד? אתה סיפרת לו שהרבה שפעם הלכת איתו.
זה לא ברור לך? מהחיים שלך זה לא ברור?
אם אני מקובל ואם אני בהשגה, למה שאני...
למה אתה חושב שמקובל זה לא בן אדם? הוא לא נברא?
הוא מעל זה, לא?
מה זה מעל זה? אצלו זה עוד יותר גרוע. המצבים הקיצוניים עוד יותר גרועים. אתה רואה, התלמידי רבי שמעון מרגישים שנאה זה לזה. אתה מרגיש כדי כך שנאה לאחרים? לא, קצת ככה, לא אכפת לך אותם. יהיו, יהיו, לא יהיו, לא יהיו. לא, בחורים טובים, חברים, אז בסדר. ככה, אתה מבין, כמעט ולא מרגיש כלום. הם מרגישים שנאה כזאת כאש. נו, איך אתה מסביר? כי נגד זה יש להם דרישה לאהבה, ואצלך לא זה ולא זה. אז כאילו אתה נמצא לבד, במקרה כן נמצאים. אתה מרגיש שאתה נכנס לכאן, לחלל הזה, אתה מרגיש שהיום חסר השמוליק הזה שיוצא ששם בדרך כלל שם נמצא, והיום הוא לא נמצא, אני מרגיש שאני לא נמצא. כאילו ש... חסר לי איזה עבר מהגוף. כן או לא? לא. לא. זה נקרא שאתה נמצא באהבה איתם? באהבה זה חיבור. חיבור הדדי, הרגשה הדדית. אתה לא מרגיש שהוא נמצא או לא נמצא. אתה מרגיש שהוא נמצא במצב יותר גרוע, יותר שפל, יותר קרוב לבורא, יותר רחוק. זה כמו שבגוף שלך, בגוף שלך. אתה מרגיש שחלק יותר בריא, פחות בריא. עכשיו יש לי קצת כבידות בראש, איזשהו רגל נרדמת, איזה עוד משהו קורה, זה כואב. כך אני מרגיש את הקבוצה? כן.
אתה יודע, זה מזכיר לי. אתה יודע, אם אני אגיד אשתי, אם היא רק תרגיש לרגע שאני שונא אותה, היא בשתי דקות זורקת אותי מהבית. אז איך זה יכול להיות?
אז אתה שותק, לכן אתה שותק.
לא, אבל בזה שאתה עושה הצגה, שונא אותה ועושה הצגה. שאני אוקיל לא אוהב אותה, מה היא לא מרגישה שאתה שונא אותה?
לא.
מרגישה את זה.
לא, זה גם כן לא שנאה, אל תגיד ככה, זה בכל זאת. אין לנו לא זה ולא זה.
עובדה הגירושים שיש לך היום מה שקורה. תסתכל מה שקורה.
בסדר.
אמת, זה מה שקורה.
כן.
את אנשים נפרדים. זאת אומרת, האהבה הזו שאתה מדבר עליה, זאת אהבה שמשיגים אותה רק בגלל, אתה עושה קשר עם הבורא עצמו.
נכון.
אני לא יודע ברמה שלנו פה בעולם הזה.
ברמה שלנו אתה אוהב ליהנות. אתה לא אוהב מישהו. אתה אוהב ליהנות דרך מישהו. לא הוא העניין, אלא האמצעי להרגשה הטובה שנקראת אהבה. זהו. אני אוהב דגים. אני אוהב לקבל מזה תענוג. אז אני כך קורא רק. העטיפה הזאת שממנה אני מקבל את המילוי.
כל אהבה שלנו את בו אהבה אינטרסנטית. אין לך אהבה אמיתית.
נכון, אז מה השאלה?
כל זה אינטרס. השאלה שלי היא באמת יש אהבה פה בעולם הזה, ולפני שאתה מגיע בכלל מסוף.
אין, כי אנחנו בעולם הזה נמצאים כולנו. העולם הזה זה נקרא רמה שמגולה רק האגו שלנו. ולכן לא יכול להיות... והאגו שלנו, אהבה, כמו שאתה אומר. לא, אהבה יש למילוי עצמי. על ידי כל מיני אמצעים, מקורות. אז מקורות האלה אני אוהב מפני שהם מביאים לי תענוג. אבל בשביל מה למקורות האלו? אני יכול לקחת איזה סמים, כן? ואני מרגיש תענוג, אז אני כבר לא צריך לכל הדברים האלה, מתנתק מהם. האנושות לא מסכימה לזה, כי בורא לא מסכים לזה. למה לא מסכים? כי בזה אנחנו מתנתקים מעבודת השם, בסופו של דבר. אנחנו לא מתקדמים. אני מנותק מכל הצורות השפעת האהבה, השפעת האהבה האגואיסטית, השפעת התענוג, ואז אני לא סובל, ואז אני לא שונא ולא אוהב, אני לא מתקדם. הבורא רוצה להביא אותנו על ידי התענוג וסבל להכרה שאנחנו תלויים בלבושים האלה, במקורות התענוג, וככה אני מתנתק. אז לכן הוא מביא לאנושות ההחלטה הזאת שאנחנו לא מסכימים לסמים. כי באמת, הכי טוב, תן לכולם סמים, מה יש לך? זהו, תחלק, זה דבר זול מאוד. ואז כולם היו רגועים, ומה אתה צריך? מאומות, בעיות? כלום, אין שום בעיה. תוסיף לי מים, גמרנו. מה יש? אלה מפני שזה נגד מטרת הבריאה. זהו. ולכן הבעיה שלנו היא לא להתנתק מהבירור. אמת, שקר, מר ומתוק. כן.
ואני הייתי בטוח שאימא שלי, אין כמו אימא ששואבת אותי. הייתי בטוח, ואני אומר לך גם היום, אני בטוח שאין כמו אימא ששואבת אותי. אמיתי לגמרי.
בטח.
אז מה זה?
אבל תשאל בבקשה את ה... לא יודע, צפרדי, אני לא יכול להגיד, כלבה, איך שהיא אוהבת את הגורים שלה. מה אתה, למה אתה חושב ששם זה לא כך?
אפשר לעשות בין גורים לאים?
לאימא שלך? סליחה.
לא רק אימא שלי, אימאות בכלל. מה, אתה יכול לעשות את החיות ואימאות?
זה לא אימא וזה כן אימא, אני לא מבין.
אבל לא, הבעה של האימא לילדים שלה, זה לא כמו הבעה של חיה, לאימא שלה, לגורים שלה.
למה לא?
יש הבדל קצת, לא?
לא, אין הבדל. שם היא מסורה מאוד. כאן היא יכולה שיעשה חשבון. ושם היא לא עושה שום חשבון. שם זה בצורה אמיתית, אינסטינקטיבית, שלמה, מלאה. כאן היא עושה אולי חשבונות. חברה משפיעה עליה, עוד כל מיני דברים.
אהבה של אמא מתקרב למשהו, לאהבת הבורא או לא? יש קשר בין הדברים?
אז אני שואל אותך, האם אהבה של כלבה לגורים שלה היא דומה לאהבת הבורא? או לאהבה שלנו לבורא, באהבה שלו אלינו? כן או לא?
אני חושב שכן, זה טבע.
זה טבע. כן. ואהבה של אמא לתינוק?
אבל זה שלב אחד מעל הטבע, לפי דעתי.
אמא לא מתוך הטבע, אני לא מבין.
בטבע, אבל בכל זאת דרגת שמדבר איתך. הוא מדבר, מה הכלב? כלב לא מדבר עם הגור שלו.
גם כן מדבר, בשפה שלו הוא מדבר. יש ביניהם ממש הקשר, קומוניקציה יפה מאוד. מבינים זה את זה?
יש קשר בין אהבת האמא, ענף ושורש עם הבורא?
לא.
אין קשר?
אין קשר. כי זה דרגת חי, ועם הבורא זה דרגת המדבר.
אז איך אנחנו נלמד מה זאת אהבה?
לכן אתה לא מבין מה זאת אהבה? שאתה חושב שזאת אהבה? זה לא אהבה? זה קיום של הפקודות הטבע? אמא שאוהבת את הילדים שלה, זה טבע? זה לא, בוא נגיד, היא לא רכשה את האהבה הזאת על ידי עבודה והגיעה, לא ביקשה שיהיה לה את זה, היא לא עבדה על זה כל כך קשה, בכוונה, במטרה להגיע לאהבה הזאת נגד ההפרעות. זה לא שאנחנו יכולים לשייך לה. אלא היא נמצאת בתכונה הזאת, מפני שמהטבע נתנו לה את זה, ואז היא מקיימת. מחייבת לקיים, כי הטבע מחייב אותה. אותו דבר בכלבה, אותו דבר בפרה, אותו דבר בכל אחד ואחד. חס ושלום, אני לא מזלזל בדברים האלה, זה לקיום המציאות אנחנו צריכים, אבל צריכים להבין שזה ככה. מה יש לך פתאום שאתה מתפעל כל כך? נו, אתה יכול לתת זריקה הורמונלית, ואמא שלך תשכח עליך כמו שאתה לא יודע, מישהו זר לגמרי. זה דבר ש... 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 שהוא תלוי בטבע בלבד.
מה שאני רואה שאמאות מוכרות להקריב את החיים שלהם למעני,
נכון, כי ככה זה, ככה זה בטבע, גם כן בין החיות, אני לא רוצה על זה לדבר.
אבל
יותר,
אני לא רואה את זה, היום אתה רואה את האמאות, אותם הורים שבאים, אותם לא, ילדים, לא?
היום, לא, היום אמאות לא רוצות כל כך להקריב את עצמם כלפי ילדים, מפני שהאגו שלהם גדל עוד למעלה מצורה האנושית, כדי להתחיל להכיר את הצורה האלוקית. תשאר, אני אגיד לך, עכשיו אני מבין מה אתה שואל. היום לא, לא ככה. היום אנחנו יוצאים לדרגת בהמה, לרמה של אדם. ובדרגה של האדם, אמאות יכולות לזרוק את הילדים. אתה רואה מה שקורה? אף פעם זה לא היה ככה. אף פעם. היום זה כן. הנביא כותב שיבשלו את הילדים ויוכלו. עד כדי כך. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוך זה שהרצון לקבל שלנו גודל מעל דרגת החי לדרגת האדם. ובדרגת האדם הוא לא מרגיש קשר. לא מרגיש קשר עם התינוק שנולד ממנו. אני אומר לך, אנחנו עוד נראה. נו, בגלגול הבא. בסדר. אבל אני אומר לך, אתה תראה שיזלזלו בילדים, לא שעכשיו לא רוצים, סתם ילדים לא רוצים. את התינוק שכבר יוולד מהם, כן? לא ירצו אותו. בשביל מה, מה יש לי אליו? לא מרגישה שזה שלה. כי התנתקה מדרגת החי ומגיעה לדרגת המדבר. היא דורשת רק אהבת הבורא, אז מה יהיה? איזה קיום עולם יהיה? מתוך זה שהיא צריכה להגיע לאהבת הבורא, לקשר עם הבורא, היא תוליד ילדים ותטפל בהם. מתוך זה, זאת אומרת, בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח, לא. אתה מבין? עד כדי כך זה יהיה.
אז איך מצפים?
אז אתה תגיד, או, זה האימא.
יפה. אז איך
האהבה שלה היא תהיה באמת על מנת להשפיע נחת רוח, לא, למעלה מהאגו שלה. ועכשיו זה באמא, אני מצטער כך להגיד, אבל...
באמת, באמת, נו. אבל איך מצפים מאיתנו, כלומדי קבלה, או לא משנה, מובילי דעת, מובילי קבלה בעולם, שאנחנו נגלה את היחס של אהבה. אין אפשרות כזאת. זאת אומרת, אין לך בכלל את הקטע. אני חשבתי כל הזמן שאני למד באמא שלי, מההורים שלי, איך לאהוב, איך היא תאהב אותי, איך אני אוהב אותה, וחשבתי
לתומי. ויש לך אותה אהבה לילדים? לא. אצלם הייתה אהבה חלוטה. פשוט אהבו וזהו, בנאמנות. אתה לא כל כך, אתה עושה חשבון.
ברור.
למה ברור? זה נקרא ירידת הדורות, כי יש לך אגו יותר גדול, לכן אתה לא כל כך אוהב, יש לך חשבון עם עצמך יותר.
אז זהו, אז איך מצפים ממני?
לא מצפים ממך כלום.
לא, מאיתנו, שאנחנו בכלל נלמד, אם אתה אומר לנו שזה לא אהבה בכלל, איך אתה מצפים?
מצפים ממך שאתה תשלים את זה על ידי ההבנה והכרה ועל ידי המאור המחזיר למוטב. לא מצפים ממך, בכוונה מגדילים לך רצון לקבל, האגואיסטי, גדול יותר מרמת האינסטינקטים, מרמת חי, כדי שאתה תזדקק לעזרה מלמעלה, כדי לקיים אותו. כן, תן למוריס, כן.
בוקר טוב רב.
בוקר טוב חברים,
ובוקר טוב לכלי העולמי,
כן,
ולתלמידים החדשים. על הנושא של האהבה, פשוט אני רוצה קצת, שמעתי הרבה שאלות, ואני אנסה קצת להתמקד אולי בזווית אחרת. אנחנו לומדים שמאהבת הבריות לאהבת השם. כדי להשיג את אהבת השם, אותו הבורא נותן לנו את האור המחזיר למוטב, מחבר בינינו כדי שנוכל להתחבר לבריות, ודרך זה אנחנו לומדים לאהוב את השם.
סליחה.
כן.
בתוך זה אנחנו מגלים אהבת הבורא. זה לא שאני משלם לך במקום אחד והולך לקבל משהו במקום השני. אלא באהבת הבריות אני משיג בזה אהבת השם.
אוקיי.
בתוך זה.
כן. אבל מי שגורם לנו...
יותר פנימי, כי הוא יסד את הקשר בכלי, מילא אותו באור, ברא אותו, ולכן אם אני מחזיר את הכלי לקדמותו, אני מגלה את השורש הזה, ממטה למעלה בחזרה. זאת אומרת, זה לא ש... בתנאי שאתה תאהב אותם, אז אני גם כן אוהב אותך. לא, אלה מתגלה זה בתוך זה. זה אותו דבר בעצם מתגלה. כן.
זה גם על ידי אותו האור המחזיר למוטף, כי בלי זה אנחנו לא נצליח להתחבר לעולם. זה חלק. זה שהוא צריך להשלים את החיבור בינינו שניתק. ואז אנחנו, ואני מגיע אז לאהבת השם. זאת אומרת, אותה אהבה שאני... שנרחשת על ידי מי שהשיג את החיבור, זה למעשה הזרימה האינסופית הזאת שקיימת, שאנחנו משתלבים בתוך הזרימה הזאת, והזרימה הזאת זאת אהבה.
אמת.
אז זאת אהבה.
כן.
זו ההגדרה של אהבה בקבלה.
כן.
הזרימה היא אהבה.
כן.
זה כמו שבקוונטים. פשוט. זה הופך להיות גל.
אם זה קוונטים בשבילך, אז בסדר.
לא, זה אותו הדבר, כי אנחנו לומדים את ההגבלה בין לבין.
כן, הכל זה האור.
אז ככה אפשר להגדיר את העבר למעשה? רק להיות חלק מאותה הזרימה האינסופית?
כן.
כן, כן. זה הקשר בין כולם.
זה לא משהו שאנחנו יכולים לקלוט מהאהבה שאנחנו רגילים פה. זה משהו הרבה יותר, משהו עגול וזורם.
היא יכולה להתגלות רק מעל האגו שלנו. רק מעל התחייה, על כל הפשעים תכסה אהבה. קודם לגלות את הפשעים, במידה שאתה מגלה את הפשעים, ניתוק, ריחוק, שנאה, תחייה, ואתה מתגבר מעל זה, אז רק בצורה כזאת אתה תגלה את האהבה.
אז אהבה היא תכונה. רק תכונה.
כן, כן.
תודה רבה.
זהו? נו, תן לי חבר שלך, מה אני יכול לעשות?
מוגע טוב.
כן.
תראה, אנחנו לומדים פה, אנחנו שומעים, צביקה שואל אותך, אתה עונה לו,
כן,
מורה שואל.
לא, לא, הוא עונה בדרך כלל.
הוא עונה ושואל.
כן.
אנחנו לומדים כבר שנים שאנחנו צריכים למעשה להתחבר, להיות יחד. אני רואה למה זה כל כך קשה בקבוצה, בתוך הקבוצה, הרי זה העיקר שלנו, כל כך קשה להתחבר. אתה יודע, אנחנו בקבוצה שלנו לפחות, מה אנשים, חבל על הזמן, גדולים וטובים. אבל אני מרגיש, החיבור, האגו המנופח, אי היכולת בחיבור, זה דבר שאני לא יודע, אני חושב לעצמי, למה זה קורה? למה זה קורה שאי אפשר בקבוצה הקרובה להתחבר?
יש לך למה? כתוב, לך לאומן שעשני.
אבל אני פה, אצל האומן שעשני, אני יושב ומתפלל אליו שיגיד לי, לא, בעזרתך, לא. למה זה כל כך קשה להתחבר
כי
בקבוצה?
כי הוא מסדר לך את זה בעצמו. אתה רוצה להתנגד, לא?
לא, אני לא רוצה, אני רוצה לשתף איתו פעולה, אבל אני
לא יודע איך לעשות את זה. ברגע שאתה מגלה אותו בתוך אותם ההפרעות, אין לך שום קושי. אין לך שום קושי.
איך מסבירים את זה לקבוצה בכללה? הרי אנחנו לא
קודם
מדהים
לעצמך?
את זה.
קודם לעצמך? קודם לעצמך. הבורא משחק איתי. הוא עכשיו נתן לי כל מיני מחשבות אכזריות נגד החברים, שאני מתנגד אליהם וכו' וכו'. אני לא יכול להתגבר על זה. אבל אם אני יודע שזה מה שהוא עשה לי, והוא עשה, והוא נמצא בזה, ובכוונה מציג לי את זה כך, כבר אני נמצא רק נגדו. כן? רק נגדו. אני לא... איך להגיד, אני לא נמצא כאן במגע, בקשר, בעסק עם מישהו אחר. אין חברים, אין קבוצה, אין כלום, אין עולם. יש הבורא שמציג כל הזמן את עצמו לי דרך כל מיני דמויות. ועם מה שאני לא נכנס בעסק, עם דומם, עם צומח, עם חי, עם בני אדם, אני נמצא עמו בלבד, אין עוד מלבדו. ואז לא קשה לי. כאשר כל הזמן להחזיק את עצמי בידיעה הזאת, שאני ממש נמצא מולו, בלבד. את זה לא פשוט. אבל חוץ מזה, אין לי שום בעיה. וזהו.
אז אני מבין אם ככה, אם אין עוד מלבדו, זאת אומרת, אני צריך לתוך עצמי, בתוך...
זאת אומרת, אין חברים. אתה אומר, יש כזאת שינה, כזה דבר, קודם כל, איזה שינה ואיזה בלגן ואיזה כלום. אין כלום.
לא,
אני מדבר על עבודה פנימית, לא על עבודה ציבורית שאנחנו רוצים לעשות, כי שם אנחנו צריכים בכל זאת גם כן להתלבש בתוך הציבור. אני לא יכול לבוא לציבור ולהגיד, זה לא ציבור, אתם רק נציגות של הבורא, אני מתייחס אליכם, אני לא יכול. יש כאן עדיין הפער הזה, המספריים האלה, ההתנגשות בין שני דברים, דבר והיפוכו קיים, ואני צריך לייחד אחר כך את זה. אבל אני ולעצמי, שאני מתייחס לחברים, אני רק צריך גם בעצמי אותה תמונה להחזיק, וגם להראות, וגם, בוא נגיד, להראות להם אותה תמונה. כן?
אבל אנחנו אומרים, קנה לך חבר. מה זה קנה לך חבר? אני בפועל משכנע אותו, יושב איתו בקבוצה, ורוצה שהוא יהיה חבר שלי, נפשית, רוצה שהוא יהיה חבר שלי, ואני לא יודע איך לעשות את זה, אפילו שאני מנסה, אני רואה את הגאווה בתוך האנשים, אני רואה את ה...
זה אתה רואה.
אני רואה, רק אני.
כן, אז גאווה זה בך.
גם בי.
לא גם בי. מי הם? זה הבורא כך מראה לך אותם. אם אתה רואה 20 אנשים שבכל אחד גאווה בוערת, כל האלו 20 נמצאים בך. אין להם שום גאווה ולא כלום. תראה איזה גאווה יש לך סך הכל. נו, אלה מה?
אז העניין הוא שאני בדבר הזה לא יודע מה לעשות. אני מסכים, הגאווה היא בי.
אז מה שאתה... אז אני אסביר לך. אתה שואל, כן נגיד, שואל. לא כמו צביקה. יופי. אז מה אתה צריך לעשות? לשכנע אותם. אתה יודע שיש לך עסק עם הבורא. אבל אתה לעצמך צריך לשכנע אותם שהגאווה הזאת, מה שיש בינינו, היא באה מהבורא. אף אחד כאן לא טוב ולא רע.
אני צריך להסביר להם.
כן. וזה, ובזה אתה מסביר את זה לעצמך. לא,
כי זה בי הרי, אז מה?
נכון, אני צריך להסביר לעצמך. לכן אני אומר, אתה צריך כביכול להסביר את זה להם. במידה שאתה מעורר אותם, אתה מתקן את עצמך.
לרחם השם.
שוב, אני אומר לך, נקודת המכשול, נקודת המכשול, אפשר להגיד? נקודת המכשול היא בזה שאנחנו לא מבררים מושג אין עוד מלבדו. ייחודיות הבורא זה העיקרון. נו, זה העיקרון. אין עוד מלבדו, אין לו דמות, אלא מלובש בכל מיני צורות, כדי להראות לך את עצמו בכל מיני צורות, מה שרק מתראות לפניך, ואין שום דבר חוץ ממנו בכל הלבושים, וכל מה שאתה מרגיש זה משחק שלו איתך, גם כביכול דרך הדברים חיצוניים, וגם דרך המוח וליבה שלך, ויש לך בסך הכל נקודה אחת בין החיצוניות ופנימיות, שזאת נקודת הבחירה, קליפת נוגה, שאתה קובע שאין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב. זה הכל. מה זה נקרא, נו, ומה להגיד לך את זה? שאתה מושך גם את עצמך וגם את כל העולם לקו הזכות. כן? המכריע, אבל מושך. כן? על ידי שאתה כל הזמן מברר את העיקרון הזה. אין יותר. כל היתר מצטרפים עליו. אם אתה הולך לבדוק משהו, ללמוד משהו, לברר משהו, ואין בבירור שלך כי יסוד אין עוד מלבדו, זה מנותק מהמציאות. כי המציאות זה הוא. אנחנו כבר עברנו כל הגבולות. כן, תן לאחורה שם לבחור.
בוקר טוב. אנחנו... הכל זה משחק, והבורא משחק איתנו כדי שנוכל להתקרב אליו. כן. איך במשחק הזה אני מצליח לגלות, להזכיר לעצמי מצד אחד שהכל הבורא משחק ומסובב לי את זה בצורה כזאת, ספציפית בשבילי, כמו שספציפית לכל אחד ואחד.
אני לא יודע מה זה כל אחד
ספציפית
ואחד.
ספציפית בשבילי.
אני לא רואה אותם.
נכון.
נו.
איך אני מייצר בתוך זה צער למה שהוא מייצר לי במסך שלי?
כי צער. אתה עדיין לא יכול לייחד אותם יחד אליך כדי להשיג בורא במקום כל האלו הצורות. אם אתה משייך לכל מיני הדמויות שלפניך איזה עצמאות וגם לעצמך, עדיין אתה לא נמצא בייחוד. עדיין אתה לא יכול לגלות אותו.
מה הנקודה שמשנה את זה, שנוצרת בי זעקה כזאת שאני לא יכול יותר? זעקה, מה ההבדל בין שאני יכול להרגיש שאני יכול להסתדר עם כל מה שקורה סביבי, העולם קורס?
כי אתה נמכר לתמונת העולם. אתה מוכן לזרום עם העולם כמו שהוא. המכוניות, הכבישים, הביתים, העסקים, ככה וככה. אתה יורד לתוך זה במקום לראות את זה מלמעלה כהנהגה בלבד, ושאין כאן שום דבר בתמונה המדומה, בצורה עצמאית. אתה נבלע בתוך העולם, ולכן יש לך בעיה שאתה לא יכול לברר נכון אותו.
אז במשחק שלי עם הכוח, אני צריך להגיע לזעקה אליו, שהוא יעזור לי שהתמונה הזאת תיפול, שאני לא אתייחס אליה, שהיא לא תדבק
שאתה
בי.
שאתה תגלה בה כוח הפועל האחד. אז זה טיפול. וזה אתה צריך לעשות במאמץ. כן. תן לי בחור שם עוד אחד. נו, 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 מאחורה.
בוקר טוב. כבוד הרב, אני שומע פה הרבה על העניין של אהבה, וזה בעצם הדבר הכי חשוב שעומד לפנינו.
כן.
אבל מצד שני, אני גם שמעתי הרבה פעמים שאתה אומר שיש לפחות 10% מכלל האנשים בעולם שהם אלטרואיסטים. שאלה שלי...
גשמיים.
גשמיים. כן. שאלה שלי, אם אדם אלטרואיסט שיש לו את הכוח של הנתינה נטו, לא
כן, כן.
משהו שעל מנת זה שהוא יכול להשיג משהו, זה נטו. השאלה היא, האם לאדם האלטרואיסט הזה גם יש נפילה, או שהוא באמת נשאר אלטרואיסט?
הוא נשאר אלטרואיסט עד רגע מסוים, אחר כך הוא מתחיל להשיג, שסך הכל הוא בהמה טובה. יש פרה טובה ופרה רעה, נגיד, כן? אז רעה אתה צריך לפחד ממנה, יש לה אופי רע, ויש כזאת שהיא טובה.
כן? אני באמת מסכים
זה, עם... זה סך הכל. האדם האלטרואיסט שבעולם הזה הוא אדם שנהנה מזה שהוא משפיע לאחרים. זו התוכנה הפנימית שלו. זה מובן, כן? תוכנה הפנימית שלו שהוא נותן ונהנה. עכשיו קח ממנו את האפשרות לתת. הוא יגיד לך שאתה גנבת ממנו, שאתה גנב. מה זה אני גנבתי? לקחתי משהו ממך. לקחת ממני אפשרות להשפיע, ולכן לקחת ממני אפשרות ליהנות. זאת אומרת, כמו שלקחת ממני כסף או משהו, ממה שהאגואיסט נהנה, הוא נהנה מזה שהוא מחלק, והשני נהנה מזה שהוא מקבל. אבל שניהם נהנים. תעשה חשבון עם התענוג. ולכן אלטרואיסטים שבעולם שלנו, הם סך הכל כל היפי נפש יכול להיות, אמנם שזה לא יפי נפש של היום. יפי נפש של היום זה סתם ככה עושים חשבונות. לא, פוליטיקאים למיניהם. אבל האדם, באמת, יש כאלה בבתי חולים, בכל מיני מקומות, עושים חשבונות, יש כאלה שעושים חשבון שיהיה לי טוב בעולם הבא, שאני אהיה בריא וכו', ולכן משפיעים לאחרים. אבל יש כאלה שהם מתום לב, מה שנקרא. זאת אומרת, לפי הטבע. אני אוהב להשפיע, אני אוהב לחלק. יהיה לך משהו מזה. הוא באמת לא עושה חשבון. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, לא בכלום. לא רוצה שום תשלום. לא היה לו אף פעם מחשבה כזאת, אפילו בתת הכרה. זה נקרא שתוכנה עובדת בו, ומחייבת אותו כך לעשות. עכשיו, זה אדם טוב או רע? תעקוף ממנו את היכולת להשפיע ולתת, הוא יערוג אותך. למה? כי אתה מונע ממנו תענוג. אתה מונע ממנו תענוג. אז הוא יערוג אותך. אז הוא טוב או רע? לא טוב ולא רע.
כבוד הרב, כן? בכל זאת, יש הבדל גדול, אני חושב.
ודאי.
לא, בין אנשים
שהולכים... אני מעדיף להיות ליד אנשים כאלה, או משהו כאלה.
כן, לא, אבל אני ברור. אומר, בכל זאת, יש הבדל גדול בין אנשים שהולכים באמת לעזור, כמו שאתה אומר, בבתי חולים, שזה הרצון העצמי שלהם, כן. וזה עושה להם טוב. אבל האלטרואיסט, שיש לו באמת נתינה, לא לשם קבלה, כן? אז זה משהו קצת שונה. עכשיו, אני לפי מה שאני מבין מכל הנושא הזה פה, שאנחנו מתגלגלים פה 70 שנה, שנות חיים שלנו, כן? של עליות וירידות.
No.
ולפי הדברים שלך, זאת אומרת שאנחנו ב-70 שנות החיים שלנו פה, אנחנו לא נגיע לגמר תיקון. כי בעצם...
אתה לא פעם ראשונה מתגלגל.
נכון, אוקיי.
No, ומה עשית? כל פעם בגלגול שומע... שלך, כל פעם בגלגול שלך, רכשת עוד חצי קילו רצון, עוד קילו רצון, וככה אתה מתגלגל, יותר okay. ויותר.
אז בכל זאת אני שומע שמכנס לכנס אנחנו מנסים להגיד, הנה, זה הכנס האחרון שלנו, ופה אנחנו יוצאים לדרך חדשה.
אני אגיד לך עוד יותר, אתה צריך להגיד בכל רגע שזה רגע האחרון.
אני מסכים.
זהו, זה ככה, זה צריכים לחכות למשיח בכל יום שיבוא. נו.
טוב, אז נקווה.
אז נמשיך.
נקווה ונהיה לזה.
יופי, אמן.
תודה.
כן.
אדם שמשתדל באהבת חברים, מהם הסימנים שהוא נמצא לפני עניית התפילה?
הוא מתפלל על זה שלכל החלקים האלו שהוא רואה לפניו כחברים, שזה בעצם החלקים שלו, שמרוחקים ממנו על ידי האגו שלו, שהבורא ככה פיזר אותם בכוונה, שיהיה לו כוח מלמעלה, שהוא יוכל למשוך אותם אליו, שהוא יוכל להרגיש, למשוך לא פיזית, אתה מבין? שהוא יוכל להרגיש שהם נמצאים בו, כל החלקים האלו, שהם בלתי נפרדים ממנו. זה מה שהוא מבקש. ולמה הוא עושה את זה? כי בזה הוא רוצה לעשות נחת רוח לבורא, שנהנה מזה שהנברא מגיע למצב כמוהו, שלם, נצחי.
יש סימנים אבל מהעליון, העליון נותן סימנים לאדם. אדם יכול לדעת אם הוא נמצא לפני גאולה של... שענו לתפילה שלו, להשיג אהבת חברים?
לפי כמה שאדם מרגיש את זה בתוכו, כל ההבחנות הללו, לפי זה הוא מתקרב. אין מה להגיד אחר. בינתיים אין לנו קנה מדידה. אין לנו קנה מידה, אני לא יכול להגיד 2.5 ספירות כאלו, עם כאלו וכאלו, תעשה ייחוד כזה, אז אתה תתקרב לזה, אין. עדיין אין שפה הזאת. עדיין אנחנו לא נמצאים בדרגות שאנחנו יכולים לעבוד עם ה... אתה יודע, כמו שאתה ראית פעם תוכניות בישול הידועות האלה בטלוויזיה, כן? אז לוקחים 70 גרם כאלו, 50 גרם כאלו, זה... אנחנו עוד לא יכולים כך לעבוד, לבשל את הדבר.
עוד אבל, למה בעל הסולם אומר שכל החיסונות אפשר להשלים באהבת חברים?
כקשר בין בני אדם, הם כוללים בתוכם את הכל. יש, איפה זה כתוב? במצווה אחת, כן? אני חושב, במאמר מצווה אחת. לא, אהבת השם ואהבת הבריות, בקטע של מצווה אחת. הוא כותב ש... ואהבת לרעך כמוך, מכסה את כל המצוות. זאת אומרת, מתקנת את הכל. ש... שכאילו... וכל היתר המצוות, או בכלל היחסים בין בני אדם, ועוד משהו לעשות בחיים, כלום חוץ מזה. כן. חולון.
כן, חולון.
לא מרכזת עליו. כן.
בוקר טוב, רב, חברים. רציתי לשאול, אני צריך איזושהי עזרה, אני נמצא באיזשהו מצב... שאני ממש מרגיש בין שמיים לארץ.
זה מצוין?
אני לא יודע כמה זה ברצון שלי, זה ממש לא מרגיש מצוין, כי בעולם הזה לא בא לי כלום, כבר לא בא, כל ההתמכרות הזו לרצונות שלי, כבר נמאס לי מזה לגמרי, לא בא לי להתקדם, לא בא לי לעשות שום דבר. בעולם הבא...
תנשום אני... עמוק, תנשום עמוק, לא נורא, זה טוב.
אין לי מושג.
כן?
בעולם הבא.
נו.
אני, כאילו הקרקע נשמטת.
בסדר גמור. זה מצוין.
באופן מוחלט.
נו.
מה לעשות?
מה לעשות? כולנו היינו במצבים כאלו, והיינו מתרגשים כמוך. מה לעשות? הבטוח ביותר זה להתקלל עם הסביבה. זה הבטוח ביותר. אם אתה רוצה... מהר, בצורה מועילה, לצאת מכל מצב ומצב, גם מצב מדי אולי טוב, וגם מצב רע, וגם מצב רגשי, וגם מצב אטום ואפל. כנס לקבוצה. על בטוח שזה האיפוס האידיאלי.
אבל גם מהם, אני רק רוצה לנצל אותם, אני רק מחפש...
זה לא חשוב. איך, כמו, כמוך. ודאי.
איך לעלות מעל זה?
זה אתה לא צריך, אתה צריך להתקלל בהם, זהו, להתאמה שם, כאילו אתה לא נמצא. רע לך עכשיו, מרגיש מבולבל, תתקלל בהם, ככה, תיכנס, זהו, תעשה הכל מה שהם רוצים. הם היום עושים הכנות לאיזה חג, לאירוע, לערב איחוד שם, לעוד כל מיני דברים, תעשה איתם יחד, בלי הרבה שכל. בלי מחשבה.
ואני יודע שכל מה שאני עושה, אני עושה מהרצון לקבל.
זה, בלי יודע. תתקלל בהם.
פשוט לסגור את עצמי, לבטל את עצמי.
כמו שאתה, לא חשוב. קודם כל תעשה במעשה. מה שהם עושים.
מה זה ייתן לי?
אתה אחר כך נדבר.
אני צריך דלק.
אחר כך נדבר. דלק? יש לך דלק, רע לך.
כן.
זהו, זה החומר דלק.
נו, אז בעצם
אתה רוצה שיהיה לך טוב, אז אני אומר לך,
אז אני הולך לדרך הרע, כי אם אני אמרע לי ואני הולך לשם, אז מה עשיתי בזה? איפה העבודה מעל הדעת?
רגע, להרגיש את הרע זה מצווה?
אני בטוח שלא.
נו, אז בטוח שכתוב לעבוד משמחה. צריכים לברוח מהרע הזה. בקצור, נתתי עצה, תקיים. או, מאיפה אתה? מחיפה, נו כך, כן?
בהמשך לשאלות שנשאלו פה, דיברנו, אתה דיברת, אני שמעתי אותך אומר, בהתחלת השיעור על דו-שיח, אבל אני מרגיש שבמקרה הכי טוב, זאת אומרת, בימים הכי טובים שלי, אני במקסימום מקבל מצב וצריך להתמודד איתו. ואני לא כל כך, אם אתה יכול להרחיב על מה, מה התכוונת, דו-שיח עם, עם הקשיים. זה מרגיש לי כמו איזה חד-שיח שאני צריך להתמודד עם מה שנותנים.
אני לא מבין על מה הוא בדיוק
מתכוון.
דו-שיח עם הבורא, כן.
הוא מרגיש חד-שיח, זה לא
דו-שיח. למה חד-שיח אתה מרגיש? אתה מרגיש חד-שיח רק ממנו או ממך?
לא, אני מרגיש שיש מולי תמונה מסוימת.
כל העולם זה יחס שלו אליך.
כן, ואני נשאר לי רק להתמודד עם זה. לפעמים זה רע לי, טוב לי, אני אדיש לפעמים, אבל כל מה שנשאר לי זה להתמודד עם משהו
ש... תנסה לגלות כוח אחד בכל מה שסובב אותך. ככה, כל הזמן. אתה מדבר עכשיו איתי? לא. עם החברים? לא. עם הסבתא שלך? לא. עם המנהל? לא. מה שקורה לך בכלל, מה שקורה בפנים, כן, כאבי בטן, לא, הכל, כן, אני אומר לך, לכל, כל, 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 כל כאבי בטן, אין עוד מלבדו. אני אומר לך ברצינות, יש גורם אחד לכל האלו.
אז מה שאני עושה עכשיו זה דו-שיח עם הבורא?
ודאי.
ועוד עוד כמה שעות שאני אהיה בחוץ עם ה...
לעוד כמה שעות, בכל רגע, כן?
אוקיי.
כן. גם כן שיעצור אותך שוטר בדרך. לא, לא, לא. נו.
אז אני נשאר פה.
בסדר גמור. כן.
יש שאלה כזאת מתלמיד מניו יורק, שואל, בהקשר למה שדיברנו השיעור, על מה זה אהבה באמת ומה זה אהבה באמת, הוא אומר, האם ה-99... אמורים לתפוס את הרעיון הזה שאין אהבה, בכלל אהבה בעולם שלנו?
וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, בצורה מושלמת. כולם יבואו להרגשה הטוטלית ממש, שלמה, בהיכרות הבורא. וזה יתלבש בהם בכל אחד ואחד בצורה שלמה, כי כל אחד הוא כלול מכל המערכת. אלה ישנה בדרך הזאת חלוקה ברורה, שיש אותם אנשים שנמשכים לגילוי, שהם חייבים להיות המובילים, המעבר לאחרים, כי לאחרים אין את התשוקה הזאת. הסוף הוא שווה לכולם, אלה רק בדרך ישנה חלוקה. יש כאלה שהמובילים, יש כאלה שהמובלים. כן? ובזה אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו המובילים שנתנו לנו את התפקיד הזאת, אז באמת לקיים אותו. וכמה שיותר בנאמנות, ולפי הסימנים שאנחנו רואים, חייבים אנחנו את זה לעשות. אבל ודאי שכל אחד ואחד שבעולם, הוא יגיע להכרה שלמה, לגילוי השלם, ולזה אנחנו נקווה שנגיע מהר ונראה את זה בימינו. אנחנו צריכים להתכונן לחצי השני של השיעור, אז מה התהליך?
אז ככה אנחנו באמת עוברים לסדנה, מה שאנחנו...